שלום תלמידים יקרים, שמי טובה בויר, והיום נלמד יחד על סביבות חיים. נכיר סביבות חיים מסוגים שונים, ונלמד אילו מרכיבים יש בסביבות חיים. בחרתי לפתוח עם התמונה המקסימה הזאת, של סביבת חיים שבאופן אישי מאוד מרגיעה ומשמחת אותי. בסביבה הזאת אנחנו יכולים לראות מים, צמחייה, בעלי חיים, אלוהים הדגיים. יכול להיות שיש פה עוד כמה בעלי חיים שאנחנו לא רואים אותם והם נמצאים, כמו ראשנים. חשבו לרגע על הסביבה בה אתם נמצאים כרגע. מה יש בסביבה שלכם? מה מרכיב אותה? בזמן שאתם חושבים, אני רוצה שתלכו להביא דברים שיהיה לכם לשיעור. אתם צריכים להביא כלי כתיבה, מחברת, דף גדול, פתקיות משרדיות קטנות ודבק. אני אחכה לכם כאן דקה כדי להתארגן. יופי, התארגנתם ממש מהר, כל הכבוד. אז בואו, תסתכלו בתמונות שלפניכם. יש פה ארבע תמונות, כל תמונה מייצגת סביבת חיים אחרת. חישבו בבקשה, אילו מרכיבים משותפים בכל הסביבות. נסו לחשוב גם על מרכיבים שלא בהכרח רואים אותם בצצלום, אבל סביר שהם נמצאים בתוך המים. ערכו רשימה במחברת שלכם, יש לכם לזה עכשיו דקה. מה יש בסביבה הזאת? מה מרכיב אותה? אז בואו נראה אם חשבתם כמוני. המרכיב הראשון שעלה בדעתי הוא כמובן האוויר. האוויר הוא תערובת של גזים, וביניהם גז שכולכם מכירים וחיוני לחיינו ולחיי בעלי החיים והצמחים, הלא הוא החמצן. מרכיב נוסף שקיים בכל סביבות החיים הוא קרקע. אתם ודאי מבחינים שקיימת קרקע בכל אחת מסביבות החיים. אפשר לראות שבסביבות שונות יש קרקע מעט שונה. ומה לגבי המים? ודאי שגם אתם חשבתם על מרכיב המים. יש לנו כאן שתי תמונות שהמים הם מרכיב מאוד בולט שלהם. אנחנו ממש רואים שיש בהם הרבה מים. לעומת זאת, יש פה שתי סביבות שנראות יבשות יותר. אבל גם אם נראות יבשות, יש לנו בתוך הצמחייה ובעומק הקרקע גם בהם יש מים. בכל הסביבות יש גם אור וחום. אולי אתם יכולים לשאיר איזה סביבה מבין התמונות פה יותר מוארת או יותר חמה. נכון, סביבת המדבר יש בה יותר אור וחום. והמרכיב הנוסף שקיים בכל סביבות החיים הוא כמובן בעלי החיים והצמחים. אז מה ראינו שיש לנו? יש לנו אוויר, קרקע, אור, מים, חום, בעלי חיים וצמחים. עכשיו אני הייתי רוצה, אם אתם יכולים במשך דקה, לקחת ולמיין את מרכיבי הסביבה לשתי קבוצות עיקריות. יש לכם עכשיו דקה למיון. אז אני מניחה שלא התקשיתם לשים לב לכך שיש כאן שתי קבוצות בעלי מאפיינים דומים. גם אתם עיינתם כמוני? בקבוצה אחת שמתי את המים, האוויר, האור, הקרקע והחום. ובקבוצה השנייה שמתי את בעלי החיים והצמחים. לכל קבוצה יש כותרת משותפת. אתם שמים לב? קבוצה אחת מראה לנו את מרכיבי הסביבה הדוממים, והקבוצה השנייה היא קבוצת מרכיבי הסביבה החיים. כתבו אותם על גבי פתקית, והניחו במקום המתאים, בדיוק כמו שאני שמתי. ועכשיו אני ממש אאתגר אתכם. האם אתם מצליחים למיין את מרכיבי הסביבה הדוממים לשתי תת קבוצות? חישבו על זה רגע, אני אמתין לכם דקה. אז אני הרגשתי שאור וחום הם מעט שונים ממים, אוויר וקרקע, כיוון שהם למעשה סוגים שונים של אנרגיה, בעוד שמים, אוויר וקרקע הם חומרים שאנחנו מוצאים בסביבה. גם אתם חשבתם כך? אז זכינו בבקשה שתי פתקיות נוספות. על אחת כתבו חומרים, על השנייה אנרגיה, והציבו אותם במקום הנכון בדף. כעת אני מציעה שתדביקו את הפתקיות שלכם באותה צורת לוח שאתם רואים כעת, להדביק אותם, ואני אחכה לכם שוב כמה דקות, דקה. למעשה, יצרתם התחלה של מפת מושגים שעוזרת לנו לארגן את המושגים כדי שנסיים את מפת המושגים. אנחנו צריכים להוסיף לה חיצים שמתארים את הקשר בין המושגים. אז בואו נתחיל. נתחיל עם מרכיבי הסביבה. הוסיפו חיצים שמחברים את מרכיבי הסביבה הדוממים. וכתבו יכולים להיות בסמוך לחץ. כך נוצר לנו משפט שלם, מרכיבי סביבה דוממים יכולים להיות חומרים או אנרגיה. נמשיך כלפי מטה. במפה הוסיפו חיצים מתאימים וחישבו מה יכולה להיות המילה. Thank you. יפה. אז המילה שהוספתם היא לדוגמה. מה אנחנו רואים? חומרים, מה יכול להיות? מים, אוויר, קרקע, אנרגיה, לדוגמה, יכולה להיות אור וחום. המשיכו את המפת המושגים גם בצד השני. הוסיפו חיצים. איזה יופי של מפת מושגים יצא לנו. מצוין. בעזרת מפת מושגים אנחנו מארגנים את המידע בצורה שיותר קל לנו לראות את הקשרים בין המושגים. למעשה יש קשרים גם בין מרכיבי הסביבה הדוממים והחיים. למשל, איכות הקרקע משפיעה מאוד על ההרכב הצמחים הגדלים עליה. הצמחים זקוקים לקרקע שמתאימה לגידולם ומספקת להם את החומרים שהם צריכים. תנסו לחשוב על עוד קשרים שיש פה בין בעלי החיים, בין הקרקע. יש לכם דקה של זמן לנסות לחשוב על השפעה של מרכיבי סביבה דוממים על מרכיבי סביבה החיים. אני מניחה שסרטטתם הרבה מאוד חיצים בין המרכיבים הדוממים לחיים, כי למעשה בעלי החיים והצמחים זקוקים לכל צרכי הקיום שלהם. אותם הם מקבלים מהמים, האוויר, הקרקע, האור והחום. ושימו לב שגם בעלי החיים והצמחים משפיעים על הדוממים. כך למשל, כאשר הצמח נושם, הם פולטים את האוויר שלהם לסביבה ומשפיעים על ההרכב של האוויר. הם יכולים למשל לחפור בקרקע בעלי החיים ולהשפיע על הצפיפות שלה. וכן הלאה, דומם משפיע על החי. אבל בואו נסכם. יש לנו פה מפת סביבה, מפת מושגים של מרכיבי סביבה. כל סביבת חיים היא מורכבת ממרכיבי סביבה דוממים ומרכיבי סביבה חיים. דוממים יכול להיות חומרים ואנרגיה, לדוגמה מים, אוויר, קרקע, אור וחום, ומרכיבי סביבה חיים יכולים להיות בעלי חיים וצמחים. בואו כעת. התבוננו בתמונה של העכביש, ובסביבת החיים בה הוא נמצא. חישבו, מאילו מרכיבי סביבה מושפע העכביש? למעשה, העכביש הוא מושפע מכלל המרכיבים. הוא זקוק לאוויר, למים, לטמפרטורה מתאימה, שהם מרכיבי סביבה שאינם חיים. הוא מושפע כמובן גם מקיומם של חרקים שהוא צד למחייתו, גם מציפורים שעלולים לצוד אותו, ומבני אדם שעלולים לפגוע בו, כולם חלק ממרכיבי הסביבה של העכביש. גם העכביש משפיע על הסביבה, הוא משמש מזון לבעלי חיים אחרים, הוא קולט ומפריש חומרים לסביבה. התבוננו בתמונות. יש פה שלוש סביבות חיים שונות, מדבר, חורש ונחל. מה תוכלו לומר על מרכיבי הסביבה בכל אחת מהן? האם התנאים הם דומים או שונים? האם אתם חושבים שנמצאים שם בעלי חיים? אותם בעלי חיים קיימים גם במדבר, גם בנחל, גם בחורש? בואו נתחיל בסביבת החיים הראשונה, החורש. מה אנחנו יכולים לראות? מה מאפיין את הסביבת החיים הזאת? שאנחנו מסתכלים על התמונה. מה אנחנו יכולים לראות בתמונה הזאת? יש בה עצים רבים, שיחים וצמחים, יש בה הרבה בעלי חיים, וגם תנאים אקלים נוחים. מאוד מוצל, נעים ולח. בעלי החיים בחורש מוצאים הרבה מקומות מסתור ושפע של מזון. נעבור לסביבה אחרת. הסביבה של המדבר. היא סביבה שונה לגמרי מהחורש. מה אתם יכולים להגיד על הסביבה הזאת? מה קורה שם? אז קודם כל יש רק קצת גשמים ותנאי יובש, טמפרטורות מאוד קיצוניות בין היום ללילה, בלילה מאוד קר, ביום מאוד חם, יש שם קרינה חזקה של שמש, ובעלי חיים וצמחים הם מותאמים לסביבה המדברית. למה? בעלי החיים שגרים במדבר הם בדרך כלל ערים בלילה, ורוב היום הם ישנים כדי שלא יהיה להם, השמש לא תפריע להם. הגמלים שחיים במדבר מסוגלים לאגור הרבה מים למספר ימים. ומה לגבי סביבת החיים של הנחל? כאן יש אפילו מגוון גדול יותר של בעלי חיים וצמחים. אפשר את סביבת החיים של הנחל לחלק לשלוש סביבות. ככה, יש לנו סביבה בתוך מי הנחל, בגדות הנחל ובצדדיו ובאוויר. בתוך המים אנחנו נמצא יצורים חיים כמו דגים, רשנים של צפרדעים וצמחים שיכולים להיות טבולים במים. אנחנו יכולים למצוא שורשים של צמחים, גבעולים שקצת בולטים מחוץ למים. על גדות הנחל אנחנו יכולים למצוא לוטרות, צפרדעים ומגוון שחלים שהם ניזונים מהצמחייה שעל גדות הנחל ומהסביבה הלכה. ובאוויר ודאי תזכרו שאתם מכירים את השפיריות, את הפרפרים, את הציפורים שניזונים מבעלי החיים שבתוך ובסביבות הנחל. אז ראינו שיש לנו כל מיני סביבות שונות בעולם, ובכולם אבל יש את אותו מרכיבי סביבה, חיים ודוממים. כעת אנחנו נרצה לתרגל משהו מעניין, להעמיק קצת בלימוד, ואנחנו ניקח לדוגמה את החולד ואת סביבת החיים שלו. תכינו מחברת וכלי כתיבה. אני אספר לכם קצת על החולד. אתם יכולים להתבונן בתמונות, תוך כדי הקשבה, ולנסות לזהות ולכתוב במחברת לפחות שני מרכיבי סביבה דוממים ושני מרכיבי סביבה חיים, תוך כדי שאתם מתבוננים בתמונות ומקשיבים לי. אז החולד הוא חי מתחת לקרקע. החולד עיוור, גופו צר וארוך, הוא בעל שיניים חדות וציפורניים חדות ברגליו הקדמיות. בעזרת השיניים והרגליים הוא חופר מחילות, בעיקר בעונת החורף שבה הקרקע רכה יותר. הוא מוציא את הקרקע החוצה, תסתכלו טוב בתמונות, והוא יוצר כמו תלוליות שאין סימן העיקר שלו. לפעמים בחורף רואים את זה הרבה פעמים. וגם כשיורד הרבה גשם, המים חודרים למחילות שלו, הן מוצפות, אבל הוא לא מתייאש החולד. הוא מתחיל לחפור מחילות חדשות. המחילות חשוכות, אך יש בהם אוויר ותנאים נוחים של טמפרטורה ולחות, המתאימים לחולד לחיות. מה אוכל החולד? החולד ניזון בעיקר מפקעות, מבצלים ומשורשים של צמחים שהוא מוצא כאשר הוא חופר את מחילותיו. לפעמים הוא מושך לתוך המחילה צמחים שלמים. כשהוא נתקל בשורשים שלהם, אז הוא פשוט את כל הצמח מושך ביחד עם השורש. החולד אוגר מזון בעונת החורף ושומר אותו במחילות רחבות הנראות כמו חדרים קטנים. אז כל כך יפה לראות איך בבריאה מופלאה מבנה הגוף של בעלי החיים מותאם בדיוק לסביבה שבה הוא חי. תתבוננו שוב בתמונות שלפניכם ויזכו במה שסיפרתי לכם על סביבת החולד. חישבו כיצד מבנה גופו מתאים לסביבה. סרטטו במחברת את הטבלה שלפניכם ונסו לזהות את המבנה המותאם.
Thank you.
טוב, אז כעת נעבור על הטבלה ביחד. אז מבנה הגוף. מבנה הגוף של החולד יש לו גוף צר וארוך. הוא חי במחילות צרות שהוא חופר, והתאמה בין המבנה לסביבה. בזכות הגוף הצר והארוך, החולד מצליח לנוע בגמישות ובמהירות בתוך המחילות. לחולד יש שיניים וציפורניים חדות. המרכיב של הסביבה, למה הוא צריך את זה? כי הוא חופר מחילות בקרקע. התאמה בין המבנה לסביבה, בעזרת השיניים והציפורניים החדות, החולד חופר את המחילות. והדבר האחרון, החולד הוא עיוור. הוא חי במחילות חשוכות, ולכן, התאמה בין המבנה לסביבה, החולד לא צריך את חוש הראייה כדי להתקדם בתוך המחילות. הוא יכול גם להתקדם בעזרת חוש המישוש שלו. עכשיו אנחנו נרצה לנתח סיפור של ניסוי שעשו תלמידים ליד חוף הים. תלמידים יצאו לסיור בחוף הים, והם הבחינו בצמחי נר הלילה הגדלים בחוף. התלמידים התבקשו לשער כיצד תיתכן נביטה במקום שבו רסס הים גורם למליחות קרקע גבוהה כל כך. התלמידים ביצעו ניסוי כדי לבדוק כיצד משפיעה המליחות בקרקע על נביטת זרעי הנר הלילה. הם אספו 100 זרעים של נר הלילה, הכניסו אותם לכלי, ובו מים מלוכים. התלמידים הוציאו מהכלי 50 זרעים ושתפו אותם במי הברז. התלמידים זרו את כל הזרעים באותו סוג של קרקע והנביטו אותם בתנאים שווים. תנסו לשער, מה יהיו תוצאות ההנבטה? מי יגדל יותר טוב? הזרעים שנשטפו במים או הזרעים המלוכים? אז התוצאות של הניסוי היו מאוד מעניינות. הזרעים שנשטפו, 43 נפטו, לעומת אלה שנשארו מלוכים, רק 9 נפטו. מה אנחנו יכולים ללמוד מפה? האם מי הים מפרים לנביטת צמחי נר הלילה? צמח נר הלילה אינו מותאם לגידול בקרבת חוף הים. תמיד צריך לשטוף זרעים לפני שמנסים להנביט אותם. מי הים דרושים לנביטת זרעים ברמה מוגברת. מה לדעתכם? איזו מסקנה היא נכונה ואיזו מסקנה היא לא נכונה? תנסו שנייה ליד כל משפט לסמן X או V. מה נראה לכם נכון ומה נראה לכם לא נכון? אז, מי היה מפריעים לנביטת צמחי נר הלילה? נכון, הם באמת מפריעים לנו. אבל הרסס של מי הים באמת מפריעים לצמחים לגדול. בכל אופן, אנחנו רואים שהם כן גדלים בחוף הים, זה צריך לעשות מחקר אחר. אבל לפי המחקר שהילדים עשו, באמת מי הים אכן מפריעים לנביטת צמחי הלילה. צמח נר תמיד צריך לשטוף זרעים לפני שמנסים להנביט אותם? זה לא נכון. ומי הים דרושים לנביטת זרעים רמה מוגברת, זה גם לא נכון. וגם, צמח הנר הלילה אינו מותאם לגידול בקרבת חוף הים. זה נראה לנו עכשיו שלא, אבל במציאות הוא כן גדל, וצריך לבדוק למה באמת הוא גדל שם, ואיך המקום הזה כן מתאים לו. אבל לפי הניסוי, רק ראינו, שוב, מי הים מפריעים, הרסס שלהם כן מפריע לגידול של נר הלילה החופי. נמשיך עוד. פקחים שסיירו לאורך ערוץ הנחל גילו אלפי דגים מתים צפים על פני המים. גם צמחים רבים בגדה נפגעו ומתו. התברר שבעקבות הקלה במערכת לאיסוף מי שפכים, במפעל לייצור חומרי ניקוי, זרמו מי שפכים רבים לתוך הנחל ופשוט פגעו בכל הסביבה. גם דגים מתו וגם צמחים נפגעו. לפעמים אנחנו רואים שבני אדם יכולים פשוט לקלקל את העולם הכל כך מיוחד שיש לנו. ושבמדרש בראשית רבה מסופר לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לקח את האדם הראשון, והעביר אותו על כל ענייני גן עדן, והראה לו את כל העולם. ואמר לו, תראה איזה עולם יפה בראתי, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. אתה צריך לדאוג לא לקלקל את העולם, כי אם אנחנו מקלקלים, אין מי שיתקן אחריך. הרבה פעמים כשבני אדם פוגעים בקרקע, הפגיעה היא גם לטווח ארוך. יכול להיות שהרבה פעמים כל השפכים, כל הלכלוך גם מחלחלים לתוך העולם, לתוך האדמה, וממש ממש פוגעים בה. ומאוד מאוד קשה אחר כך גם לקחת ולשקם את כל מה שפגענו. אז בואו כעת נסכם את מה שלמדנו. הכרנו את המושג סביבת חיים. הכרנו מה הם מרכיבים חיים ודוממים בסביבת החיים. בנינו יחד מפת מושגים. הכרנו מאפיינים של סביבות חיים שונות. ניתחנו תוצאות של ניסוי והסקנו מסקנות. למדנו על השפעת האדם על הסביבה. ועכשיו, לשיעורי בית, אני רוצה לתת לכם משימה. יזכרו במזמור תהילים, קוף דלת, ברכי נפשי, בו אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על העולם המופלא שברא עבורנו, על מגוון בעלי החיים שבתוכו. תסתכלו במזמור ונסו למצוא 10 סביבות חיים שונות שמוזכרות בו, ו10 בעלי חיים שגם שם, בתוך המזמור, כתוב לנו איך הם מותאמים לסביבה שבה הם נמצאים. זוהי המשימה לשיעורי בית שאותה אתם צריכים לכתוב במחברת. אז בהצלחה לכולם, ותודה על ההקשבה.